אחרי החצי של פרק א', ותראה באמת שכבר לא יוכל שום בעל שכל להאמין שתכלית בריאת האדם הוא למצבו בעולם הזה. למדנו זה פעם שעברה כבר, אני רק קורא את זה רגע, כי מה הם חיי האדם בעולם הזה? אם כן, כן, יש פה ציווי להתבוננות שכלית על חיי האדם בעולם הזה, כן, מבלי להטעות את עצמנו, מבלי לייפות את המציאות, מבלי להתעלם מן העובדות, ואז אנחנו חושפים מראה די עגום. מהו המראה העגום? מי הוא ששמח ושלב ממש בעולם הזה? גם אם אנחנו רואים אנשים, אנשי העולם הזה, שמבליגים על יסוריהם, בשביל שעה של תענוג מפוקפק, בשביל שעה של תענוג של חולין, או אפילו קצת יותר מזה, אבל עדיין, כן, אוי למזה. גם אנחנו רואים אנשים שמבליגים על צערם, כן, בשביל אותה שעה, סוף סוף, בשורה התחתונה, הסיכום הוא די עגום. עם כל רגעי העושר שיש בעולם הזה, אני מתכוון כרגע על עולם הזה בלי תורה. אדם שלא חי מתוך ידיעה שהכל זורם, כמו שאמרנו, שהכל זורם לעולם הבא, שהכל זורם לתכלית כללית. כל מי שלא מציב לפניו את אותה תכלית כללית, ובכל זאת חי בעולם הזה, הוא מפיק ממנו את כל מה שהוא יכול לתת בלא אותה תכלית כללית, בשורה התחתונה, כשהוא מסכם את תולדות חייו, התמונה היא די עגומה. מה מתקבל בשורה התחתונה? מי הוא ששמח ושלב ממש בעולם הזה? כן? ימי שנותינו באים 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, ורוהבם עמל ואבן, כן? רוהבם עמל ואבן, כן? זאת אומרת, נקודת הפסגה שלהם, רוהבם עמל ואבן, בסיכום הכללי, כשאדם מתבונן, הוא רואה שרוב ימי חייו זה היה בעצם מאבק אחד מתמשך נגד הגלים של התמורות והשינויים בעולם הזה, כן? או כלשונו של הלל צייטלין, כן? בספרו על גבול שתי עולמות, כן? אז הוא כותב שם על יסורי השואה, אז הוא כותב שם ריבו רבבות רגעים של צער, שכול ודמעות, ורגע אחד של שמחה, תינוק נולד בגטו. כך הוא כותב. וזה כמובן מצב מאוד מאוד קשה, מי שהיה שם במקום קשה הזה, אבל בזה הוא בא לתאר בעצם אין סיכום של מצב העולם הזה בכלל. כן? מצב העולם הזה בכלל הוא ריבו רבבות רגעים של צער, ושעה אחת של נחת. יש הרבה קשיים, אנחנו יודעים את זה. אפשר להתעלם, אפשר להדחיק, אפשר לטשטש, יש הרבה סמים נרקוטיים שמרדימים, שמדחיקים, שמעלימים את העובדות, אבל בתכלס, בסיכומו של יום, 7 שעות היינו מתוסכלים, ועוד שעה אחת היינו מדחיקים, ועוד שעה אחת כעסנו. בקיצור, לא פשוט לעבוד עם החומרים, כן, הנפשיים שצומחים פה בעלילות העולם הזה. אנחנו מרגישים שאת כל המורכבות האדירה הזו שחולפת עלינו במשך היום-יום, אנחנו צריכים לתעל אותה למקום גבוה יותר. אנחנו צריכים לתפוס אחרת, כן? לתפוס אחרת את מה שמתרחש איתנו, כן? אם חייל, כן, שמשרת בצבא, ירצה לבוא ובוא נאמר, להפיק הנאה, כן? להפיק הנאה מהשירות הצבאי שלו, היא תהיה לו בעיה מאוד רצינית, כי הזמן הוא לא שלו, קובעים לו את הזמנים, קובעים לו מתי הוא נח, מתי לא, מעמדים אותו באתגרים קשים, מה הוא יעשה? את ההנאה הוא לא יכול לקבל שם. מה תהיה ההנאה שלו? רק כאשר הוא יקשר את כל מסכת הייסורים הזו לאיזה תכלית גבוהה. תכלית גבוהה של תועלת, כן? העם, הצלת העם והמדינה, גאולת ישראל, כל שכן, כן? אז הוא יכול באמת להפוך את הייסורים האלו לעונג, עונג עמוק, עונג שצומח מתוך הייסורים. כך כותב רב חרל"פ, כן? שאין לך עונג גדול מהעונג הצומח מתוך הייסורים. זה עונג עצום וגדול. יש בזה מדרגה מאוד גבוהה. כן? אבל להפוך את כל המאורעות של העולם הזה, את כל החומר גלם של הייסורים והקשיים, להפוך את זה למשהו בעל ערך. אנחנו מרגישים שאם אנחנו לא נותנים ערך, אם אנחנו לא קושרים את כל מסכת הייסורים לתכלית גבוהה, ממילא המזון הזה לא מתעכל במעינו. הוא נשאר בלתי מעוקל, בלתי מעובד, לא שותף בבניין החיים, ומה שנותר זה רק לקטר מבוקר ועד ערב, ולהרגיש נורא מסכן, כן? זה בעיה. או לטשטש את האיסורים, כמו שאמרתי, תנו יין למרי נפש, תנו שיחר לעובד ויין למרי נפש, אולי ישכח ראשו. אז לוקחים את היין, היין המשכך, היין המשכך, היין המעלים, המעלים את העין, המגדיל ומנפח את הדמיון, כן? נותן לנו אפשרות להרגיש טוב, גם כאשר אנחנו שקועים עד צוואר בצרות. זה לא הפתרון, זה לא הפתרון. כן, זה לא הפתרון. בכל אופן, בסיכום, בשורה התחתונה, תתבונן על חיי העולם הזה, מה אתה מוצא? מי הוא ששמח ושלב ממש בעולם הזה? ימי שנותנו באים 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, ורוהבם עמל ואבן, וכמה מיני צער וחולאים ומכאובים וטרדות. ואחר כל זאת המוות, אחד מיני אלף, מיני אלף לא יימצא, שירבה העולם לו הנאות ושלווה אמיתית. וגם הוא, אילו יגיע למאה שנה, כבר עבר ובטל מן העולם. זאת אומרת, שגם אם תמצא אדם אחד, כן? וגם הוא, אחד מיני אלף לא יימצא. קודם כל, גם אחד מיני אלף לא יימצא כזה. שירבה לו העולם שלווה אמיתית. אבל אם יימצא, סוף סוף, גם הוא לא פלט מן המוות. עצם העובדה שהוא לא פלט מן המוות, עצם העובדה שגם אדם כזה בסופו של דבר מת, מה זה מראה? ששוב, המציאות שלו בעולם הזה, לא גאלה אותו מהחרפה הגדולה ביותר של האדם. מות תמותון. המוות. המוות שהוא תוצאה ישירה של חטא אדם הראשון, שנגרם כתוצאה מההימשכות שלו על ידי אל רצון עצמו. כל המוות הוא כתוצאה מזה שהאדם הוא מנתק את רצונו מרצונו יתברך. אין לנו קיום, ואתם מדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. המוות הוא תוצאה ישירה של ניתוק הרצון האנושי מרצון השם יתברך. צריך לדעת שכל אימת, כל פעם שאנחנו מנתקים את רצוננו מרצונו, אנחנו חווים חוויה פנימית של מוות. היא מורגשת אצלנו. מי שרוצה לזהות את ההרגשה הזו של המוות, ידע שהרגשת המוות מורגשת, כן? בא לידי ביטוי, במכלול גדול מאוד של תחושות. אחד מהם זה העצבות, אחד מהם זה תחושת הבטלה, חוסר המס, חוסר התכלית. באותו רגע שאדם מרגיש שהוא לא יודע מה לעשות עם עצמו, כן? וחיבוק ידיים, לא יודע לאן ללכת, לא יודע מה לעשות, פשוט התבלבל, כן? עומד ככה, לא יודע לאן ללכת. כל התחושות האלו, זה תחושה של מוות, זה תחושה של אובדן, כיוון הרצון. כשרצוננו לא מכוון לרצונו, אנחנו טועים בדרך. כי תראה חמור, חברך, טועה בדרך. אנחנו כבר טועים בדרך. יש כל מיני סימנים לזה, אבל זה, כן, סימנו של המוות. התנתקות הרצון האנושי מהרצון האלוקי. אז גם האדם הזה, אם תמצא אדם שהעולם הרבה לו שמחה ושלווה אמיתית, יש לו הרבה ברוך השם, יש לו אישה, יש לו ילדים, כל הילדים הולכים בדרך השם, כן? יינו לא מחמיץ, שמנו לא מבאיש, פילי פלאים, ואיוב, איש צדיק, ירא אלוקים, ושר מירה. בכל זאת. פתאום יבוא השר, יגיע יומו, ומסתלק מן העולם. זה לבדו. כבר סיבה, כבר סיבה, לעשות בדק בית רציני מאוד לחיי העולם הזה. זה כבר סיבה לעשות בדק בית. איך ייתכן שצמח מתוך, כן, אם אני חושב שחיי הם טובים, איך ייתכן שצמח מהם המוות? מה פתאום? איך זה מוות עלה בחלוננו? איך יכול להיות דבר כזה? אם יש פה מוות, סימן שהיה פה חסרון של דביקות. כל מקום שיש חסרון של דביקות, יופיע המוות. יתפח על פנינו ויאמר לנו כאילו, חבר, לא תפסת את הקטע. עוד לא הגעת לשיא, לתכלית, לפסגת חיי האדם. צלם אלוקים שלך לא בא לידי ביטוי. העולם הבא הוא עדיין לא מספיק התכלית שלך. תחיית המתים זה עדיין לא מספיק התכלית. אם היא הייתה באמת נוכחת בצורה עירה בחייך, לא היית מת. לא תמיד זה תלוי בך אגב. לפעמים זה גם תלוי במצב הדור. זה נכון, אנחנו לא באים להיכנס עכשיו פה באמת להבחנות האלו. יש דור שעדיין לא הגיע הזמן. כן, תחיית המתים, לביאת המשיח, בסדר, זה ודאי. אבל החיים שלך צריך להיות בבחינת להביא לשנות ימות המשיח. כלומר, כן, החיים שלך צריכים להימשך אל הכיוון הזה. כל הזמן. לבדוק שעשית מה שאתה יכול. גם אם אתה בדור שעניינו זה עדיין, כן? לא התיקון הגמור. לא הגיע הזמן לתיקון הגמור. גם אם אתה בדור כזה, תעשה מה שאתה יכול כדי להמשיך את הכל הלאה. תעשה את החקיקה שלך בקרקע כדי להמשיך את הכל הלאה. אתה תעשה חקיקה, אפילו אם זה יהיה חקיקה של 5 סנטימטר, של 10 סנטימטר, אתה תמשיך את הדברים הלאה. אל תגרום לעולם הזה להיות ביצתי. הביצה, הביצה העומדת, הנרפשת, לא. תיזהר. תמשיך הלאה. כי כל עוד המוות מצוי, יש סיבה לדאגה. וגם הוא, אילו יגיע למאה שנה, כבר עבר, הוא בטל מן העולם. כן. זה לא הכוונה, זה לא הכוונה. אתה אומר ככה, אנחנו פה מדגישים מאוד שכל עוד שאדם מת, סימן שהוא עדיין חוטא. סימן שעדיין, כן. מצד שני אתה אומר, איך זה יכול להיות? אנחנו יודעים שאדם לא יוצא מן העולם הזה עד שיעשה תשובה. נמצא שבאמת כל אדם שמת, נפטר מן העולם, הוא סיים את תפקידו, הוא עשה תשובה, הוא תיקן מה שצריך תיקון. אז תחליט, האם הוא מת בגלל שהוא חוטא? האם הוא מת בגלל שהוא שלם? הוא שלם. תחליט. אחד מן השניים. Okay. האם זה לא עומד בסתירה, מה שאנחנו אומרים כאן? למיתו של דבר, למיתו של דבר, האדם נפטר מן העולם מכיוון שהוא השלים, הוא השלים את תפקידו בעולם התיקון. בעולם הזה שבו אנחנו נמצאים, אי אפשר להשלים הכל. אי אפשר להשלים הכל. זה נקרא, כן? פה זה עולם התיקון, כן? זה עולם, איך הוא אומר בהתחלה? איך הוא אומר בהתחלה, הלשון שלו, כן? ומקום העידון הזה באמת הוא העולם הבא. כי הוא הנברא בהכנה המצטרכת לדבר הזה. כלומר, עצם העובדה שתיקונו של אדם מסתיים במיתה, עצם העובדה שהוא לא יכול ליהנות מפרי תיקונו בעולם הזה, בחיי נצח, זה בעצמו מורה על חטא. אולי לא חטא פרטי שלו. אבל החטא, כן, בוא נאמר, מצד קישורו אל הכלל. 4 מתו בעטיו של נחש. כן? 4 מתו בעטיו של נחש. פירוש הדבר. לא היה בהם חטא מצד עצמם, הם מתו בעטיו של נחש, פירוש הדבר, מצד מה שנגרם כתוצאה מחטא אדם הראשון, ולא תלוי בתיקון האישי שלהם, אלא במצב האנושות בכלל. זאת אומרת, אם היינו דנים אותם מצד מצבם האישי, לא הייתה סיבה למות. הם היו ראויים לחיי נצח. אבל מכיוון שהם קשורים עם הכלל, ומצד זה הם לא יכולים להימלט מהעריבות הזו, לכן הם מתים. הם לא מתים בגלל המצב האישי שלהם, הם מתים בגלל המצב של הכלל. אז יכול להיות שאדם יוצא, באופן פרטי אדם יוצא מן העולם הזה לאחר שתיקן את העניין שלו. כן? אבל מצד קישורו לכלל, נגזרת עליו המיטה. כי יש חסרון עדיין אצל בני אדם אחרים, בגלל שאני לא תיקנתי, לכן הוא מת. לכן הוא מת. לו יצויר שכל הכלל כולו היה מתקן את מה שצריך לתקן, לא רק הם היו חיים לנצח, כולנו היו חיים לנצח. אז עצם ההסתלקות של האדם מן העולם, זה מורה על כך שעדיין יש מציאות של חטא והיעדר. מי צריך לפחד מהמוות? לפי כל החשבון הזה באמת, יוצא שבאמת המוות, המוות זה, כן, המוות לגבי כל אדם ואדם. אגב, לא כל אחד מת בגלל שהוא סיים את תפקידו. יש גם כאלו שהם מתים בחטאם, שהתיקון שלהם זה לאו דווקא בעולם הזה, התיקון שלהם זה אחר מכן, כן? במציאויות רוחניות שאחרי המיטה, כן? בכל מקרה צריכים לפחד מהמוות. ודאי וודאי שאדם שתיקן את מה שיכול היה לתקן בעולם הזה, כמו שאמרנו עכשיו, בעטיו של נחש, כן? ודאי וודאי שלא צריכים לדאוג. ודאי שמובטח להם עולם הבא וכן הלאה. אבל גם אנשים שמתו בחטאם לא צריכים לחשוש מהמוות. התיקון ממשיך. פשוט ממשיך.
זה מה שאמרת, המוות אומר בפסקה.
לא צריך לפחד. רק צריכים לדעת שעצם העובדה שאין לנו אפשרות להמשיך ולחיות בעולם הזה, סימן שעדיין, כן, ישנו חסרון. העולם הזה מבחינתנו, כן, העולם הזה מבחינתנו, הוא לא מקום הקיום עדיין. פירוש, פירוש, החומר ניצח את הרוח, לכן אדם מת. במקום שהחומר מנצח את הרוח, אדם מת. כן? הוא לא יכול לחיות בעולם חומרי, למה? כי בעולם החומרי הזה, כוחו של החומר גדול ממנו. עדיין גדול ממנו, לא הצליח להפך את החומר לרוח. כל מקום שמצליחים להפך את החומר לרוח, אז כן? הם שניהם חיים לנצח נצחים. כל עוד לא ניצחנו את החומר ולא הפכנו אותו לרוח, לא הפכנו את החומר לעומר, עדיין המוות קיים. הוא מצליח לפעול אלינו, כן? עד שהוא מעכל את האדם, הוא מבריח את הרוח מחוץ לגוף, ועל ידי זה שולט את החומריות. והפתרון זה המוות. מה זאת אומרת המוות? הנשמה יוצאת מן הגוף, היא לא יכולה לשכון בו עוד, כיוון שהחומר חזק מדי, אז היא יוצאת מן הגוף, מניחה את הגוף באפר, נעשים התיקונים שנעשים לגוף באפר, נעשים התיקונים של הנשמה במקומה, ואז הם חוזרים, כן? חוזרים ומתחתנים בשני, זה מה שנקרא מחזיר גרושתו. מחזיר גרושתו. תחיית המתים חוזרת הנשמה להעיר בגוף, לאחר שהיא עשתה את תיקונה למעלה, והגוף עשה את תיקונו פה באפר, הם חוזרים, כן? ביחד, והנשמה מהירה בכל כוחה את הגוף. אבל בואו נמשיך רגע שנייה הלאה. בואו נמשיך שנייה הלאה, כי אני רוצה ככה לעבור לפסקה הבאה. כן, זה כבר ראינו פעם שעברה סך הכל. וגם הוא יגיע למאה שנה, כבר עברו בתי מן העולם. ולא עוד. כן, זה דבר אחד. בחינת מציאות החיים של האדם בעולם הזה, כן? לדרגותיה. כן? ייסורים, החובים, טרדות, ואפילו אדם מאושר, כמו שאמרנו, שירבה לו העולם, הנאות שלו האמיתית, גם הוא סוף סוף נפטר מן העולם, ודי לנו בזה כדי להתעונן על מצבנו. אבל זה בחינה אחת. כן? אמרנו שכל בעל שכל, תראה כבר שלא יוכל שום בעל שכל להאמין וכו'. אם כן, יש לנו בחינה שכלית כפולה. האחת זה התבוננות מפוקחת במצב חיי האדם. התבוננות מפוקחת בלא כחל וסרק, בלא תערובות של דמיון, בלא אשליה, כן? והתעלמות. זה מה שמתגלה נגד עינינו, כן? תמונה לא פשוטה, לא מלבבת, זה נכון, אבל זה מבט מפוקח שמאפשר לנסות חשבון נפש, כן? לא כדאי להטעות את עצמנו ולייפות את התמונה. כל ניסיון לייפות את התמונה ולהעמיד פנים כאילו טוב לנו כאן, כן? כל ניסיון ללכת לבית המשתה ולדמות שאנחנו מאושרים ושמחים, הנה תראה כולם שמחים, כולם צועלים, מה אתה רוצה? לא. לדעת שזו התמונה, לא לטשטש. זה דבר אחד. מבט שני, מפוקח, שכלי, מדעי, מדויק, טהור מאוד, לאן הוא חודר, מאיפה הוא לוקח את מסקנתו באשר לתכלית האדם בעולם הזה? ממבט נוסף, שימו לב. ולא עוד, אמרנו שעכשיו בחנו את כיכר החיים, את מציאות החיים, כפי שהיא נגלית לעינינו. עכשיו אנחנו נכנסים פנימה למחוזות יותר פנימיים, ובוחנים מה מתרחש שם. איך אנחנו מקבלים המחוזות הפנימיים את האישור לכך שתכלית מצבו של האדם זה לא לעולם הזה. מאיך אנחנו מקבלים את זה? ולא עוד. אלא שאם תכלית בריאת האדם היה לצורך העולם הזה, לא היה צריך מפני זה שתנופח בו נשמה כל כך חשובה ועליונה, שתהיה גדולה יותר מן המלאכים עצמם. כל שכן שהיא אינה מוצאה שום נחת רוח בכל עינוגי העולם הזה.
זה תרוץ?
מה? זה הסבר נוסף.
לא, אבל זה הסבר מתוך... לא מסביר כל כך.
זה הסבר שהוא טוב רק אחרי הסבר הראשון. למה הוא מביא אותו בתור הסבר שני? כי ההסבר הזה הוא מתברר ומתחבר בעיקר אחרי הסבר הראשון. כי ההסבר הראשון, מה הוא נתן לנו? התבוננות מפוקחת על מצבנו בעולם הזה. מכיוון שאנחנו כבר לא מרוצים מצבנו בעולם הזה, כי יש כאב, צער וטרדות במוות, תרף ומיד זה שולח אותנו להבין שחוסר הנחת הזה, מאיפה הוא נובע? מאיפה נובע חוסר הנחת הזה? בגלל שיש בתוכנו משהו שמצפה ליותר. עכשיו אנחנו מתמקדים בעצם החשוב הזה שנמצא בתוכנו. מה גורם לנו להרגיש שקשה להשלים עם המוות? מה גורם לנו להרגיש ולהבין שכאב, צער, מכאובים וטרדות זה לא תכלית חיי אדם? מדוע? היינו צריכים להשלים במצב הזה. אחרי שסילקנו את קליפת הדמיון, שגרמנו לחשוב שהחיים בעולם הזה זה החול ושתו, אחרי שסילקנו את קליפת הדמיון והסתכלנו בעיניים פקוחות על הכאב והצער, והבנו שמציאות כזו לא מניחה לנו להשלים עם מציאות החיים שלנו בעולם הזה, אנחנו פונים לאן? אנחנו פונים לאותו מוקד פנימי שממנו באה התוכחה על צורת החיים שלנו בעולם הזה. ושם אנחנו מוצאים נשמה יקרה, שהיא זו שמסירה אפר מעינינו. היא זו שגורמת לנו להתבונן התבוננות ביקורתית על צורת החיים שלנו בעולם הזה. ממנה זה בא. כלומר, בעל שכל, הוא קודם כל מתחיל בביקורת על חיי, על צורת החיים בעולם הזה, איך היא מתנהלת ומה היא נותנת לאדם מבלי החשבון, כן, הכללי, אחרי שאנחנו מאשרים את החסרונות האדירים שיש בחיינו, הלא פרוזדוריים, אז אנחנו נכנסים פנימה אל הנשמה, וחווים את עומק המשאלה הפנימית שלה. ומהי עומק משאלתה? מהי עומק משאלתה? היא רוצה לאכול על שולחן מלכים. שכל מה שתיתן לה מן העולם הזה, אינו כלום לה. גם אם תיתן לה שלווה אמיתית, כמו שאמרנו, אבל רק עד 100 שנה, היא לא תשלים עם זה. כן, היא צרת עין. אתם יכולים להגיד, אפשר להגיד מה שאנחנו רוצים על זה. מה, את לא מסתפקת? מספיק כבר, תפסיק לבלבל את המוח. קיבלת שלווה אמיתית. קיבלת 100 שנה. קיבלת... מה את רוצה? לא, אני רוצה נצח, נקודה. אני רוצה גם להרגיש את הנצח בשעה שאני אוכל פופקורן או דגני בוקר. כך אומרת הנשמה. אתה ממני, לי אתה לא תיתן פחות מנצח, ולא משנה מה אתה עושה. אתה עוסק עכשיו במסחר בשוק? אתה עוסק עכשיו בכל דבר שאתה עוסק בעולם הזה? אני רוצה שבכל מעשה שאתה עושה, ישתקף הנצח דרכו. מה, לא פחות? לא פחות. מה ישתקף הנצח? פירוש הדבר. ישתקף הנצח, פירוש הדבר. שגם אם נגזר עליי כרגע פה, לאכול, לבריאות הגוף, כן? או כל מיני דברים חומריים אחרים, הנשמה דורשת ממני שגם המעשה הזה יהיה בשיא הדבקות. בשיא הדבקות. לא נפרד מן השם יתברך, לא לתועלת חומרית בלבד, זה מה שדורשת הנשמה. פחות מדבקות גדולה בשם יתברך, היא לא מוכנה. כל דבר, כל פעולה צריכה להתרחש ולהיות בשפה אמונית גבוהה. לתכלית מאוד גבוהה. פחות מזה, היא לא מסכימה. לא מסכימה. זה מה שנחשף. הנשמה הזו היא תאוותנית בצורה בלתי רגילה. יש בה תאווה רוחנית עמוקה מאוד. עמוקה מאוד. תחשבו על זה שיש איזה בן אדם, יש בן אדם שהוא אוהב מאוד מאוד סדר. אז כל מקום שהוא רואה משהו לא מסודר, משהו לא נמצא כמו שצריך, הנה אפילו המחשב הזה קצת בולט טיפ טיפה מעבר לקרש, הוא לא יכול לראות את זה. תכף מיד מסדר אותו כן, כמו שצריך. הכל, כן, על פי חוקי האסתטיקה והיעילות, כל פילי פלאים, כן? תעזב אותך מה, זה לא מספיק לך בצורה כזו. תעזב, בסדר, קצת בולט, מה כבר קרה? לא, לא מוכנים. הכל צריך להיות מותאם ומדויק, מיושר ומכוון, לתכלית עליונה. כל מה שלא עולה בקנה אחד עם רצון השם יתברך, הנשמה, תרף ומיד, יש לה זכות וטו. היא דופקת עם הפטיש, לא, לא יקום ולא יהיה. והאדם סופג את זה בתוך נפשו פנימה, ומרגיש שהנשמה סותרת את מעשיו, סותרת על פניו, סותרת את מעשיו, כמובן כל אחד לפי מידת ההערה הנשמתית שיש בו. לא כל אחד זוכה לאותה תוכחה פנימית, אבל מי שזוכה לתוכחה הפנימית הזו, הוא מרגיש שהנשמה מבקרת אותו על כל פעולה ופעולה, על כל דיבור ודיבור. אם הוא רק לא חתוך, אם הוא רק מכוון, אם תוכן הדיבור, סגנון הדיבור, לא מכוון לתכלית עליונה, כבר הוא מרגיש שהוא חתך חטא נורא. או כלשונו של הרב קוק, הוא מרגיש פירוק נורא והיום בסדר העולמות העליונים. הוא מרגיש פירוק בסדר העולמי. עד כדי כך, הדיבור הזה לא תואם. לא נכנס טוב, בפאזל, הוא לא נכנס. הוא מרגיש מועקה. איזה מין דיבור זה? הדיבור מצד עצמו הוא לא מתוקן, הוא גם לא מתאים לדבר אחר, בכל החשבון הכללי הוא לא תופס מקומו הנכון, זה מה שהנשמה מאירה לנו. הנשמה היא חודרת אל תוך הסדרים של ההתנהגויות שלנו, גם סדרי המעשים, גם סדרי המידות, המחשבות, הרגשות, הדמיונות, ובודקת את הסדרים, את יחסי הגומלין בין דבר ודבר. קודם כל, כל דבר בפני עצמו, באיזה מידה הוא מתוקן, את יחסו לסביבה, ועד כמה כל המכלול הזה מביא לתכלית הגבוהה. ברגע שבעין הפנימית של הנשמה, כן, המערכה הזו, המערכת הזו, נזכרת ונמצא בדבר שהוא לא במקומו, הן מצד עצמו, הן מצד יחסי הגומלין שלו לסביבתו, הנשמה מוכיחה אותנו. מוכיחה אותנו. ואז אנחנו צריכים לתקן. אז מוכיחה אותנו, ואז אנחנו נתבעים לתיקון. לרדת לתוך המערכת הזו, לזהות את הבורג הקטן, שהוא לא במקומו, לחזק, להחליף, רק אחרי זה אפשר להמריא מחדש. זה אצל אנשים גבוהים, אנשים בעלי תביעה נשמתית עמוקה, כן, שהורגלו להקשיב בכל הנשמה, שהיא חשופה, הם חשופים למתח הגבוה הפנימי של הנשמה, כן, זה בעצם מה שאנחנו רוצים להגיע פה. פה אומר לנו, גם אם לא נגיע למדרגה הזו, סוף סוף על ידי התבוננות ולו הקטנה, אנחנו יכולים להרגיש שיש בתוכנו עצם נכבד שנקרא נשמה, ומעצם ההתבוננות בה, רק ההתבוננות בה, היא כבר מוכיחה אותנו על פנינו, ואומרת לנו, תסתכל על החיים שלך, תראה איך אתה נראה, תראה איך אתה מתנהל, באיזה מידה, כל אחד יכול לזכות בזה, בפרט אחרי הבירור הראשון של מה הם חיי האדם. שזו ההתבוננות הראשונה הפשוטה, שמביאה אותנו פנימה אל תוך, יותר פנימה אל תוך התביעה הנשמתית. כן. סליחה, כן.
האם לתוך הסתכלות, לתוך הסתכלות של עמוקה, שנגיד, נגיד קירוב לבבות, הסתכלות של התקרבות לעם ישראל, התקרבות אל העם, התקרבות, האם מתוך כאילו המטרה העליונה הזו, אני יכול בעצם לבוא בצורה מסוימת, אפילו לוותר על, מה זה לוותר? אתה יודע, למשל, אנחנו עושים, כל אחד ביתו עושה את השבת בצורה קשרה, בצורה נכונה, וזה, האם מתוך התקרבות, למשל, לאנשים אחרים, אתה יכול אפילו לוותר על, זאת אומרת, לא לוותר על מצוות, אבל אתה לא יכול לעשות אותה משלמותה. זאת אומרת, אתה מבין מה אני אומר? אתה התפשרות כזו, זה לא התפשרות מבחינתי, אבל יש מטרה עליונה. יש קירוב לבבות, חיבור של אנשים, עם ישראל, עם אחד.
כן. כן, לא... כן, אתה, כן, שאלה מצוינת, אתה שואל, תראה. שאלה מצוינת, כלומר, אתה שואל ככה, האם באמת קירוב לבבות, כן, האם באמת קירוב לבבות בכל העבודה הכללית, העבודה הכללית הזו יכולה להתיר לנו, לפעמים... כביכול להקל בדברים מסוימים, להקל ב, כן, להקל ב, בתועלתנו הרוחנית הפרטית, לטובת חשבון כללי. האמת היא, באופן כללי, כן. כל מקרה לגופו. באופן כללי, כן. ולמה? אנחנו רק נגיד את העיקרון. כן? נגיד רק את העיקרון, ברמת העיקרון. ברמת העיקרון מתברר לנו, שיש סדרי עדיפויות, ככל שאנחנו אחוזים במטרה כללית יותר, מסתבר שהמטרה הכללית היא דוחה, לפעמים, זה לא חייב, כל מקום שאפשר לקיים את שני הדברים גם יחד, מה טוב. אבל יש פעמים, שמתוך ההתמסרות למטרה כללית, יותר לנו לדחות שלמויות פרטיות, בין פיזיות, שלמות גוף, עד כדי מסירות נפש במלחמה, לטובת אידיאל כללי, וגם שלמויות פרטיות. שאדם יסכן את השלמות הפרטית הרוחנית שלו, כמו שאומר הרב קוק, שבהנהגת הציבור, מישהו מנהיג ציבור, בהכרח משלם מחיר מסוים של גאווה. יש פגם מסוים של גאווה. אבל לטובת עבודת הציבור, הוא מוכן ליפול מעט בגאווה, כן? שתתעורר בקרבו מעט נטיית הגאווה, כמובן הוא משגיח עליו, זה לא אומר שהוא יהיה מופקר בגאווה, אבל הוא מתיר לנטיית גאווה להתפתח בתוכו, מתוך ידיעה שהוא יצטרך לבוא איתה חשבון, הוא מעורר איזה ארי מתרדמתו, הגאווה. בעבודה הפרטית שלו, הגאווה הזו לא התעוררה אצלו. בעבודה הפרטית הוא ישב בתוך ביתו עם הגמרות פתוחות, ברוך השם, עכשיו הוא כבר מול ציבור, הוא מנהיג. אנשים משחרים לפתחו, מנשקים לו את היד, מכבדים אותו, קוראים לו רבן של כל ישראל, יש פה בעיה. הוא מאיר את הגאווה מתרדמתה לטובת אידיאל כללי. כל עוד שהוא מסור לאידיאל הכללי הזה באמת, ולא בא לשם כדי להתגאות. כל עוד הוא מסיר לאידיאל הזה, מותר לו לעשות את זה, גם אם תתעורר בקרבו גאווה, שכרגע הוא יצטרך להשקיע כוחות נפש וזמן בפיקוח עליה, שלא תתעורר מעבר למידתה, זה מותר לו בשם המגמה הכללית. ויש הבטחה ששומר מצווה לא ידע דבר רע. זה מה שנקרא שומר רגלי חסידיו. כן? שומרה נפשי כי חסיד אני. למרות שבמידת חסידות מופלאה כזו של עבודה עם הציבור, יכולה להתעורר מידת הגאווה, כן? בכל אופן מבקש דוד, שומרה נפשי, כי חסיד אני. כן? בגלל שאני חסיד, אני עושה פעולות שמסכנות אותי. כי אני נפגש עם רשעי ישראל, ואני מלמד עליהם זכות, וזו סכנה גדולה מאוד, גם מחוץ וגם מבית. הסכנה היא שהם ממשיכו אותי, יש לי גם סכנה מבית, כי גם הדתיים אומרים עליי שאני יותר מדי הולך לחילונים. יש לי סכנה מכל הכיוונים. ריבונו של עולם, אתה תשמור נפשי, כי חסיד אני. סכנות גדולות במידת החסידות. סכנות מאוד גדולות. אבל אם יש לנו פה איזו הבטחה, שומר רגלי חסידיו. רגלי, למה דווקא רגלי חסידיו? כי החסידים, הרגל שלהם, הרגל, מה זה הרגל? זה החיבור לעולם הזה. החסידים מסכנים את נפשם ממש. הם שמים את הרגל על קרקע המציאות, והולכים לעשות תיקונים במקומות היותר ירודים. כמו שאומר רב קרליבך, צדיק גדול אוהב רשע גדול. צדיק קטן אוהב רשע קטן. חסידים הם חסידים, הם הצדיקים הגדולים, שהרגל שלהם נמצאת על קרקע המציאות. ועל קרקע המציאות אתה פוגש עקרבים ונחשים. גם אם הם עם ישראל, נשמות טועות ומבולבלות, אחוזות בחטא, וזה לא פשוט. פרתי לכם על הרב גרוסמן, כן? איך הוא היה יושב בדיסקוטקים של טבריה שם, עם כל העבריינים שם, באמצע, בעיצומו של הטרנס שם, יושב בלי, בערבים שם, בחוף השקט, בחוף התחלת, וזה שולחן עגול כזה, עם כמה בריונים כאלו, וכולם שם רוקדים מסביב, מי שראה את התמונות האלו, כן? בשעון החול, בסרט הדוקומנטרי הזה, הוא קיבל הרי פרס ישראל, אז יראו איזה סרט עליו, איך הוא יושב שם עם הכובע הענק הזה ועם המעיל הארוך, עם הפאות האלו ומדבר איתם. זה שומר רגלי חסידה. אז יש מקום לחשבון כזה. אבל אדם צריך לדעת את המדרגה שלו. אם הוא ידמה לעצמו שהוא יכול להיות כאחד מחסידי, כן? ישראל הגדולים ולעשות מעשים כאלו, למרות שהוא לא ראוי לזה, הוא יכול ליפול נפילה גדולה מאוד. אבל בעיקרון האפשרות קיימת. כל מקרה לגוף. כל מקרה לגוף. כן. אז זה מה שאומרים פה, ולא עוד אלא שאם תכלית בריאת האדם היה לצורך העולם הזה ותו לא, רק להפיק את ההנאות של העולם הזה, לא היה צריך מפני זה שתנופח בו נשמה כל כך חשובה ועליונה, שתהיה גדולה יותר מן המלאכים עצמם. כל שכן שאינה מוצאה שום נחת רוח בכל הנוגעי זה עולם הזה. למה יותר גדולה מן המלאכים עצמם? למה היא יותר גדולה? כי הנשמה הזו, מה תפקידה? הנשמה הזו יש לה תפקיד עצום. למה? כי זו נשמה שמותאמת לעבוד בתוך גוף. זו נשמה שמותאמת לעבוד בתוך גוף. המלאכים הם לא עובדים בתוך גוף, הם מחוץ לגוף, אין להם לא אכילה ולא שתייה. זו נשמה שעניינה, כמו שאמרנו, לקדש את החומר. אז מה אנחנו צריכים נשמה שעניינה לקדש את החומר, אם אנחנו חיים בעולם הזה מבלי לקדש אותו כלל? להשאיר אותו כמות שהוא. אל תמול את התינוק. אל תמול. למה צריך למול את התינוק? למה צריך להתערב במהלך חיי הטבע? למה צריכים להפריש צדקה? למה צריכים לקדש על היין? למה צריכים להתערב במהלך הנטיות הנפשיות הזורמות כנהר גפרית? למה צריכים להתערב? תעזוב את הטבע לזרום כמות שהוא, עם העוצמות שלו. אל תמול את הילד, אל תפריש מעשר, אל תתערב בנטייה הממונית, אל תבוא ותעשה הלכות תהרה ופרישות ביחסי האישות, תן לנטייה המינית להשתולל, להתפרע. מה אתה מתערב במהלך חיי הטבע? אם באמת תכלית חיי האדם היה רק לצורך העולם הזה, הנשמה היא מיותרת לחלוטין. אגב, יש כאלה שאולי באמת, כן? זה בדיוק מה שאומר בלק, תסתכלו בפרשה. הנה עם יוצא ממצרים וכיסה את עין הארץ. אומר השפת אמת, מה הייתה עיקר טענתו של בלק? העם הזה יצא ממצרים, יצא מתחת שליטת היצר, התחיל לבסס שיטה חדשה שבה הנשמה שולטת על הגוף וכיסה את עין הארץ. הוא כיסה את כל הארציות. עד עכשיו הארציות והחומר, זה היה עיקר. כך האנושות חיה על תעצומות חיי הגוף והטבע. פתאום בא פה עם ואומר, סדרים חדשים, מזרח תיכון חדש. אנחנו לא מוכנים לקבל את הדבר הזה. שבש אותו. הרדאר של בלעם הולך לשבש את הנטייה הישראלית החירותית. העם הזה יצא ממצרים ב-60 ריבה. אבל פי שעד אליו, עבד לא יצא ממצרים. כל מי שנכנס למצרים, גורלו היה אחד ויחיד. הנטייה הרוחנית הנשמתית שלו, שטבעה בירור, מה קרה לה? היא שקעה בתהום השכחה, ואת מקומה תפסו סיפוקים חומרנים. זה הייתה המטרה במצרים. זה הכוונה, עבד לא יצא ממצרים לעולם. פתאום בא עם שלם, כתוצאה משיעותו בתוך מצרים, והבירורים שנעשו ברחמה של מצרים, הולך ומתהווה עובר מופלא, בתוך קור ההיתוך שנקרא מצרים, דווקא מתוך האיסורים, דווקא מתוך ההתנגשות, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. 10 מכות, שמשבשות את כל מערכות החשיבה המצרית, כאנוכי השם בקרב הארץ, בירור מופלא, שבתוך המציאות הטבעית בעצם, מי שולט? אנוכי. נקודת האנוכי, רצון השם יתברך, הוא שולט בתוך המערכות כולם, בעשר ממדי המציאות, בשמיים ובארץ. 10 מכות, הקדוש ברוך הוא שולט. העם יוצא ממצרים, מתייסדת הנשמה הישראלית, ומי זאת עולה מן המדבר, מתרפקת על דודה. הולך ומתבסס, חשבון חדש. מי בראש? מי העיקר? עולם הבא, תחיית המתים, ימות המשיח, תיקון הגמור. זה בראש. בלק ובלעם רואים את זה. מזה הם חוששים ביותר. הם חוששים כלכוך השור את סביבותינו. כן, מלחכים סביבותינו כלכוך השור את עשב השדה. תסתכלו מה הם מתעוררים, לאיזה חשבון הם מתעוררים. כמו שהשור אוכל את עשב השדה, ועל ידי זה הוא מעלה את עשב השדה למדרגה של חי. עד שהעשב לא נאכל, הוא היה במדרגת צומח. עכשיו שהוא נאכל, הוא במדרגת החי, הוא עולה דרגה. כך עם ישראל עכשיו יבלע אותנו. הנוכחות שלו לא משאירה בעולם משהו שלא מתקדם. ואם אנחנו היינו במדרגה א', על ידי הנוכחות שלנו, חייב עכשיו להיות פה בירור. אנחנו בהכרח הולכים להתקדם ולעלות למדרגה חדשה, ואנחנו לא רוצים במדרגה הזו. אנחנו רוצים להמשיך ולהיות תאבתנים, נהנתנים. זה החשש הכי גדול. תקלל לי אותו. מה זה תקלל? תקלל פירוש הדבר, תיכנס לי בהרדיסק. תיכנס עמוק במערכות הנפש של האומה הזו, ותשבש אותה מבפנים. כי לשבש אותה מבחינה חיצונית אי אפשר. רק להיכנס עמוק. מכוח הכללה. אני אקח, כן? למה לקחו מואב את זקני מדיין? אמרו זקני מואב. מושיעם של ישראל, מכיוון שראו את ישראל גוברים שלא כדרך הטבע, אמרו, נלך, כן? מכיוון שנתגדל מושיעם, איפה? במדיין, נלך ונשאל את מדיין במה כוחם. אמרו להם זקני מדיין, אין כוחם של אלו אלה בפה, כוח הדיבור, הכוח הפנימי. גם אנחנו נבוא עליהם באדם שכוחו בפיו, וזהו בלהם. זאת אומרת, המאבק הולך להיות מאבק מסוג אחר לגמרי. בלעם הולך להתחקות ולרגל ולפגוע בעולמם הפנימי. כללה מול ברכה, מישורים רוחניים. זה החשש הגדול ביותר. זה הבירור השני שאליו הוא מרמז כאן, ולא יודע שאם תכלית בריאת אדם היה לצורך העולם הזה, לא היה צריך מפני זה שתנופח בו, נשמה כל כך חשובה ועליונה, ויפח באפיו נשמת חיים. כל מן דנפח, מדילי נפח. כל עניינה של הנשמה זה משהו שהוא עצמי לבורא. והבורא נופח בנו את המימד, הטרס, כן, המעבר הזה. המעבר. יש פה משהו מעבר שהוא נכנס אל תוך העולם הזה, כדי לרומם אותו. כמו איזה נקודת מנוף, שתהיה גדולה יותר מן המלאכים עצמם. כל שכן שהיא אינה מוצאה שום נחת רוח, בכל עינוגי זה העולם. והוא מה שלימדונו זיכרונם לברכה. במדרש כהל את זה לשונם, על הפסוק, וגם הנפש לא תמלא, משל, למה הדבר דומה, כדי להבין את מערכות היחסים שבין הנשמה לגוף, ניקח משל, ניקח מודל, כן? כל משל הוא בעצם, כל משל שיש בעולם הזה, הוא בעצם השתקפות של המודל העליון של יחסי, כן? הגוף והנשמה. כל מה שדומה לזה בעולם הזה, בהוויות העולם הזה, זה השתקפות של המודל העליון. ומה אנחנו יכולים למצוא כדוגמתו בעולם הזה? וגם הנפש לא תמלא, משל למה הדבר דומה, זה רק דומה, כי סוף סוף המשל זה השתקפות, זה לא כמו המקור. המקור זה ביחסי נשמה וגוף, כן? המשל הוא תופעה דומה לזה במקומות נמוכים, במציאויות ומצבים נמוכים יותר, לכן זה רק דומה. ולמרות שזה רק דומה ולא הדבר עצמו, יש די במשל כדי לעורר אותנו לנמשל. כי מלכותה דהראה מעין מלכותה דשמיה, כן? אנחנו רואים פה כל מיני צורות הנהגה בעולם הזה, אפשר להקיש מהם על צורות הנהגה, כן, בעולמות עליוניים. אז כדאי להתעסק קצת במשל כדי לעורר את הכרתנו לבוא להבנות היותר עליונות. משל למה הדבר דומה? לעירוני שנשא בת מלכים. אם יביא לה כל מה שבעולם, אינם חשובים לה כלום, שהיא בת מלך. אז תגידו לי אתם, אז למה הוא נשא אותה בכלל? מה, הוא לקח אותה, הוא לקח אותה בכוח לתוך ביתו? זה בסדר שהוא נשא אותה או לא בסדר? אם זה משל, כן? אז מהו הנמשל? לגוף ולנשמה. האם באמת הגוף חטף את הנשמה אל תוך ביתו? למה? בצדק היא בתוך ביתו. מי גרם לזה? הקדוש ברוך הוא. ויפח באפיו נשמת חיים. אז ודאי שהמשל לא בא להגיד לנו או לתאר לנו מקרה של אונס, שהעירוני לקח את בת המלך בכוח. לא בכוח. לא. זה ברשותו של המלך. המלך נתן לעירוני את ביתו. הרי זה משל. אנחנו יודעים שהנמשל הוא אכן כזה. ודאי שבנמשל לא אנחנו הכנסנו את הנשמה בתוך הגוף. אנחנו הכנסנו? מישהו שאל אותנו בכלל? אנחנו זוכרים דבר כזה בכלל? יצאנו מרחם אמנו ומצאנו את עצמנו כפי שאנחנו. המלך נתן לנו את ביתנו, את ביתו. יפה מאוד. אז מה הבעיה? משל למה הדבר דומה? לעירוני שנשא בת מלכים. אם יביא לה כל מה שבעולם, אינם חשובים לכלום. מה זה אם יביא לה? במצב שההתעוררות והיוזמה באה מצידו של מי? של העירוני. למה הוא לא ממתין שבת המלך תגיד לו מה היא רוצה? למה הוא לא ממתין? למה הוא לא ממתין? כי הוא לא שומע אותה. הוא לא שומע אותה. הוא לא מקשיב שיש לה מה לומר. למה? כי הכל מתרחש במגרש הבית של מי? של העירוני. בעולם הזה. אז הוא מתעורר להביא לה. הוא מתעורר. זאת אומרת, ההתעוררות, האקטיביזם, בא מצד ההרגשות של העירוני ומעולם המושגים שלו. זה נכון שהוא מרגיש ששרויה בקרבו בת מלך, אבל איך הוא מדמה את רצונותיה? כאילו היא רוצה את מה? שהוא רוצה. הוא לא מצליח להתבונן, הוא לא מצליח לשתוק. הוא מלא ברחש בחש של עולם הרצונות שלו, אבל הוא יודע שיש בתוכו גם מציאות רוחנית. אבל הוא מדמה לחשוב שכל מה שחסר לה זה בעצם את הרצונות שלו. הוא לא מניח לה להוביל. ואז הוא מלעיט אותה. שימו לי, ילד קטן, ילד קטן שרוצה לעזור לאמא, איך הוא עוזר לה? מצד אחד הוא רוצה לעשות לנחת רוח, הוא רוצה לעשות לנחת רוח, אבל מצד היכולת שלו הוא לא מסוגל, לכן מה הוא עושה לאמא? הוא עוזר לה, אבל איך הוא עוזר לה? הוא עושה בלגן. עכשיו הוא משוכנע שהוא עוזר לה, הוא משוכנע. הוא מביא לה איזה, לתבנית פיירקס ושובר אותה, אני יודע מה, הוא שם משהו על האש ושורף אותו, ומלכלך פה, ומלכלך שם. הוא שם סינר כמו אמא, הוא רואה שאמא שמה סינר. אז הוא גם סינר, הוא שם סינר, מתקרב לכיור, אבל שובר את הכוס, שופך את המים על, עצמו. ועל... הוא רוצה לעזור. יש פה שתי מישורים. יש פה את המישור הפנימי שהילד מרגיש כבר, שהוא רוצה לעזור לאמא, אבל יש פה את המישור יותר חיצוני, שזה מה שנקרא היכולת. מישור היכולת הוא מישור מאוד, מאוד נמוך של הילד. ומצידו של מישור היכולת, הוא כופה על סביבתו את עולם המושגים שלו. הוא רואה את הדבר החמוד הזה, הוא רוצה, הוא באמת מרגיש שיש פה משהו, זה משהו. אבל מה הוא עושה איתו? הוא מתחיל לשחק איתו. הוא שם אותו בתוך הפה, הוא מתחיל לזרוק אותו באוויר, לעשות לו ככה, לעשות לו אחרת, אבל הוא לא מצליח להשתמש בו. הוא כופה את עצמו על הדבר. אין לו שיח עמוק ורציני, שיח של ענווה עם החפץ. אחרת הוא היה מנסה ללמוד אותו. רגע, מה כתוב כאן? Digital Audio Player. רגע, רגע, זה מכשיר מעניין. זה לא חתיכת אבן שחשבתי. אז קודם כל לא נכניס את זה לפה. כנראה זה משהו אחר. זה לא בדיוק אוכל כפי הנראה. טוב, יש פה איזה מסך מעניין. מה המסך הזה? יש פה איזה אותיות שחורות. אולי אני אלך לאמא, אני אשאל אותה מה כתוב כאן? אמא, מה כתוב כאן? אז היא אומרת לה מה כתוב. ניקח 4 צעדים קדימה. אני רואה פה זה עולם טכנולוגי שהוא לא בעולם המושגים שלי. אמא, תלמדי אותי להשתמש. היא מתווכת. בין הרצון ליכולת. היכולת של הילד היא קטנה, הרצון שלו הוא גבוה, אבל מי יתווך בין הרצון ליכולת? אמא. אמא שעולם המושגים שלה הוא עולם בוגר יותר, ייתכן שאפילו אבא יתאים לזה יותר, הוא עוזר לילד לתווך בין הפער של הרצון והיכולת. פה מתואר לנו מצב שעירוני של עירוני ובית מלך. העירוני הוא מייצג את ההתמצאות הנפלאה בעולם הזה. העירוני שחי בעיר, לא בכפר, בכפר האדם יותר קרוב לשמיים, יותר קרוב לארץ, יותר קרוב לטבעיות ולאמת. העירוני הוא מלא בהתעוררויות. עירוני מלשון ער, נער, כן? הנער מתנער בכוחות טבעיים חזקים, בכל מיני משאלות לב של עולם הזה. זה נקרא עירוני. ארצות החיים, מקום שווקים, זה עירוני. שם מתנהלים החיים הטבעיים בכל עוצמתם וזרימתם, הצרכים החומריים, שם תובעים את שלהם בעוצמה גדולה, והעירוני מנסה לקחת את בת המלך לתוך העולם שלו. בואי ונטייל בשווקים, בואי ונראה את הדבר הזה ואת הדבר הזה. מה היא משיבה לו? אם יביא לה כל מה שבעולם, אינם חשובים לכלום, שהיא בת מלך. כך הנפש, אילו הבאת לה כל מעדני עולם, אינם כלום לה. למה? שהיא מן העליונים. ושימו לב איזה לשון חריפה, אינם כלום לה. למה אינם כלום לה? מה, לא יכול להיות בכל זאת? אולי זה בכל אופן יחשב משהו לנשמה. הוא כל כך מתאמץ העירוני הזה, והוא מביא לה מה שבעולם. הוא לא מביא לה, צריך להבין. הוא לא מביא לה שרימפס. הוא מביא לה כל מה שבעולם. הוא מביא לה אפילו, הוא מביא לה את כל מה שמצוי בעולם הזה, מהרצפה ועד התקרה. יש הרבה דברים בעולם הזה שנחשבים עדיין עולם הזה. הוא מביא לה אפילו פילוסופיה, הוא מביא לה ספר המידות של אריסטו. זה דברים נורא נחמדים, זה דברים רוחניים, יש הרבה בתוך העולם הזה. זה כל מה שכלול במושג של דרך ארץ. הוא מביא לה את כל חללו של העולם, גם את הטבעיות הפיזית ואפילו את הטבעיות הרוחנית. כל מה שנכלל במושג דרך ארץ, בצורה המלאה ביותר שלו. הוא כבר הבין שאי אפשר להביא לה סתם שוקולד. הוא כבר מביא לה יותר כבוד. הוא מביא לה דברים שיותר קשורים למושגים רוחניים. אבל עדיין, זה נגזר מתפיסה של עולם הזה. זה נגזר מתפיסה. הבסיס זה עדיין עולם הזה. למרות שהמעטפת החיצונית זה וואלה, זה רוחני. באמת זה רוחני. כל מיני I am, she is, כל מיני new age, כל מיני סגנונות כאלה של מודעות, זה לכאורה נורא רוחני. לכו ותראו. יוגות, מדיטציות, זה קרוב כבר לתודעה, זה מבלבל. זה נראה מאוד מעניין. מחשבות חיוביות, יש יותר קשב לגוף, ויותר ניסיון ליצור מערכות יחסים יותר חברתיות של ענווה והקשבה. זה יופי. אבל זה לא מבוסס על מצוות ועל תורה. אפילו זה כלום לה. למה זה כלום? מה זה הפנאטיות הזו? לבערך אין ערך. אם אתה מנסה להביא לי את זה, ולרצות אותי בזה ותו לא, לא. תגיד לו הנשמה ככה. מה שאתה מביא לי יכול להצטרף, אבל באיזה תנאי? שאני מביאה את היסוד. ואתה משלים את ההשלמות החיצוניות. אם נהפוך את הסדר, אני מביאה את היסוד, אני מביאה את המגמה, והמגמה היא זו שתקבע. כמה מכל הדברים שאתה מביא לי ייכנסו פנימה? כמה מן המזון הזה וכמה מן המזון אחר, כמה מן ההנאות שאתה מביא לי, כל דבר יצורף רק במידה וזה משרת המגמה הרוחנית. אז מצוין. לך ואהבה לי מן השוק, אין בעיה. אבל את המיון ואת המינון אני אקבע. פה הסדר הוא שונה לחלוטין. פה העירוני הוא קובע את המגמות, הוא קובע את המינונים, הוא קובע את התכנים. במצב כזה, בת מלך לא רוצה להסתכל. לא מוכנה להיות איתו בדיאלוג בכלל, בשום פנים אבל. ככה זה עובד. מסופר על איזה, מסופר באמת, בספר ראשית חוכמה, מסופר על איזה כפרי אחד, שראה בת מלך. הוא ראה את בת המלך, יפה והדורה בכל אצילותה. אז הוא התאווה לה. והיא עברה ככה בקרבת הכפר שלו, כן, עם כל המלווים. אז הכפרי הזה נפל לרגליה ואמר, תנסי לי. אמרה לו בת המלך, בקבר יהיה זה. כך היא אמרה. אז הוא בתמימותו חשב שהיא אומרת לו, ניפגש בבית הקברות. כן, אולי באמת, שכדי לא יש, כדי שלא יראו אנשים, אז זה בושה כזו עם כפרי. אז הוא חשב שהיא אמרה לו, תחכה לי בבית הקברות. הוא הלך לבית הקברות. וחיכה לה. ביום הראשון היא לא הגיעה. כנראה עסוקה, יש לה פגישה, פגישה פה, פגישה שם. חיכה לה גם ביום השני, לא זז מבית הקברות. חיכה לה ימים, שבועות וחודשים. מסופר בספר ראשית חוכמה, מסופר שמה שאותו יהודי פשוט, כן, אותו אדם, מרוב שהוא ימתין לה והתגעגע אליה, מרוב שימתין והתגעגע, הוא הלך והפשיט את המחשבה עוד ועוד. כלומר, מכיוון שהוא לא השיג אותה מיד, אם הוא היה משיג אותה מיד, ייתכן שמשהו היה מנצל בזה רק את הצד החיצוני. מכיוון שהוא לא השיג אותה מיד, הוא כל כולו נכנס לאווירה וכיוון חשיבה מופשט. את האציליות שלה, כן? נשמתה, הודה והדרה. ואז כתוב בספר שאחרי כמה שנים הוא הגיע לרוח הקודש. הרב וינר מביא את זה בהקשר לבני הנאורים שנורא רוצים כבר שתהיה להם חברה. כן, אז הם רואים איזה בחורה חביבה ככה בסניף, ככה כיתה י' א', כיתה י', הם רוצים שתהיה חברה שלהם. אומר הרב וינר, לא, היא לא תהיה חברה שלך, אל תממש את זה. תלך הביתה ותחשוב, תן לה מחשבה. תן למחשבה לעלות למעלה. מה זה חיי זוגיות? איך אני אכין את עצמי שאני אהיה ראוי לה? ואז תהיה ראוי לה באמת. אז הוא מביא את הסיפור הזה. כן. לקחת פסק זמן כדי להיכנס פנימה לתוכך, לברר את המושגים האלו, ואז להבשיל. אבל אם אתה תממש את זה, תכף ומיד, בשעת ההתאבות, קרוב לוודאי שאתה תמצא ותנצל רק את הצדדים הנמוכים. ובסופו של דבר, אתה תפגע בכל הסיכוי שלך לבנות משהו אמיתי עם אותה בחורה. לך ארבע צדים אחורה. תבוא לעולם של ציפיית גאולה. 2000 שנה בגלות תתגעגע לארץ ישראל. ואז תבוא אליה. כי אם עכשיו אתה תממש את רצונך להיות במיד, אתה עשוי להוציא מן רק את הדברים החומריים. ובהכרח תצטרך לגלות ממנה. 2000 שנה היה צריך כדי לפתח ולגבש את הציפייה לארץ ישראל. כדי שההגעה אליה תהיה מתוך מפגש עמוק יותר. עדיין יש מקום לטעויות כפי שאנחנו רואים, אבל כבר נוסד בעומק הנשמה ציפייה עמוקה לארץ ישראל, ועם כל הטעויות, עם כל הטעויות, אנחנו נתחבר אליה בממד היותר עמוק. זה ייקח זמן, יהיו ייסורים, אבל החיבור שלנו לארץ ישראל עכשיו, בעידן הזה, בתקופת הגאולה האחרונה, הוא הרבה יותר עמוק, וזה יתברר מתוך כל הייסורים. לכן, אם כן, כאשר באמת העירוני הוא היוזם והוא האקטיביסט, לא, כל מה שיביא לה אינם חשובים לכלום. למה? שהיא בת מלך, היא מגיעה ממקום אחר, מעולם מושגים אחר לגמרי. ככה נפש, אילו הבאת לה כל מעדני עולם, אינם כלום לה. למה? שהיא מן העליונים, נקודת מוצא אחרת. וכן אמרו זיכרונה לברכה, על כורחה אתה נוצר, על כורחה אתה נולד, כי אין הנשמה אוהבת העולם הזה כלל, אלא עד רבה מואסת בו. טוב, זה דברים שצריך להסביר אותם, בעזרת השם, פעם.